שים את האוכל, בסדר, אז מקסימום תשיב לזה ואז אתה תשים את האוכל. טוב, כאילו זה לא משהו שאתה יודע.
כן. אני רוצה למסור דש לרפאל שטראוס.
תודה. אוקיי. אוקיי. כל העולם שומע את זה, רק תודה. טוב. אנחנו בדרך ללמוד קטע מאוד חשוב. קטע מאוד חשוב בקצת הקטעים המוכרים, עוד נראה אם הם מוכרים לכם גם. אבל באמת בגלל כמה כוחות חדשים שהצטרפו לנו היום, אז אני רוצה לעשות חזרה קצרה מאוד על על הדברים שאנחנו ראינו פעם שעברה. אמרנו דברים מאוד משמעותיים, אבל מי שרוצה יכול להקשיב להקלטה. לכן אנחנו פה נתמקד ככה רק בחיבורים החשובים ואתם תחלימו. נתחיל היום בגמרא, נזכיר את הגמרא. הגמרא מסכת סנהדרין, שעוסקת בשלושה מלכים שאליהם חוזרים במבא, והסיפור המאוד מאוד מיוחד באמת על רב אשי שעז לומר למלכים אלה שהם חברים שלו, ואז הגיע מנשה ונראה לו בחלום, הוא אמר, מה אנחנו חברים, מה פה, מה נקחת עליי? בוא נראה אם אתה באמת ברמה שלי, איפה צריכים לומר המוציא, זאת אומרת, מאיזה חלק של, על איזה חלק של המלך, של הלחם צריך לומר המוציא. אז הוא אמר לו, אני לא יודע. והוא אומר, אתה לא יודע מאיפה עושים דבר כזה ואתה קורא לי חבר? אז הוא אמר, תלמד אותי ולמחר אני אומר את זה בשמך בבית מדרש. אז הוא אמר, מאיפה דקרים בישולה, זאת אומרת שנהיה הקרום הזה של הלחם, או לפי גרסה אחת בגמרא, דקדים בישולה. ואז מופיעה פה השאלה, היא בתשובה מאוד מפורסמת, מאחר דחקים תקעו לי היי, שאתם יודעים אפילו מאיפה חותכים את הלחם, מאיפה מברכים על הלחם, מדוע אתם עובדים לעבודה זרה. אז הוא אמר לו, אם היית שמה, אז היית לוקח את שיפולי גלימתך, הרפא הם הלכו עם סמלות ולא עם מכנסיים שקל לרוץ בהם, הם הלכו עם סמלות, אז היית לוקח את השיפולים של הגלימה בשביל לרוץ אחריי לעבוד עבודה זרה. אז למחר שהוא אמר את הדברים, אמר אומרים בשמו או לא בשמו, אני לא יודע, לא כתוב בגמרא, אז הוא אמר נפתח ברבנים, וככה מנשה ושאר המלכים שאין לחלק לעבודה זרה הפכו להיות ברבנים. עכשיו, בעצם יש פה שתי נקודות שהן מעניינות בפני עצמם, וכוחו הגדול של רבי צדוק, שהוא בעצם חיבר בנקודות האלה, אבל אני אגיד שתי נקודות ואנחנו נראה מה אומר מהשילוח רבו של רבי צדוק על הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה זה באמת הגמרא המשונה הזאת. זאת אומרת, למה זה באמת חשוב? זאת אומרת, מאיך הבאי למשרי המוציא? פנות תשובה פשוטה, אתה יודע, שהוא תסמס מאיפה שבא לך. למה צריך לקבוע גם בהלכה? בהלכה זאת זה הלכה לכל דבר. אינם לא מפיעה בשלוחן ערוך בשם מנשה, אבל היא מופיעה בשלוחן ערוך. וזה פסקי המאוחרים יותר, הלכה לכל דבר, שאומרת מאיפה צריכים לחתוך את הלחם. ולמה הדבר הזה הוא כזאת חוכמה, דבר כזה משמעותי? זו השאלה הראשונה, אבל השאלה הזאת היא עונה מהשאלה תשובה. השאלה השנייה שמאה שילוח לא עונה על התשובה היא השאלה מה הקשר בין זה. השאלה השנייה היא מדוע אומר מנשה כל כך בפסקנות שאם רב אשי, אחד מאורחי הגמרא, מחותמי הגמרא יותר נכון, היה שם בדור הזה של התנ״ך, תרדיר את זה, הוא היה רץ ועובד עבודה זרה, מאיפה הביטחון הזה? וכמובן שעוד יותר מסקרן זה הקשר בין הדברים. זאת אומרת, מה הקשר בין ביציאת הלחם לבין עבודה זרה?
יש פה גם בדיוק ברור מה הקשר בין התשובה שלו, היית תופס בגלימה ורץ אחריי, לשאלה שלו, מאחר שאתה חכם, למה עבדתם לעבודה זרה?
לא, אז את התשובה שהוא עונה, התשובה היא ברורה,
שזה לא קשור לחוכמה אלא ליצר.
או אולי, או שהיה פה זה כוח חברתי, כמה תשובות שהן פחות או כמו שאתה יצאת, אבל זה כאילו התשובה. התשובה היא שזה לא קשור לחוכמה ואין איזשהו עמדה, זאת אומרת, כאילו איך אתה מתאר אותי מנשה? זאת אומרת, נקודה מאוד מאוד עקרונית ומאוד מעניינת. זאת אומרת, איך אנחנו מתארים את האנשים האלה? איך אנחנו מתארים את הדמויות האלה? האם באמת בתור אנשים פגנים, אנשים זה, או אנשים שהיה בהם איזה סוג מסוים של גדלות? זה בדיוק הנקודה שרב צדוק בא להסביר אותה. שוב, במידה רבה בעקבות הגמרא. עכשיו, אז מה שמעניין, זה באמת דבר מאוד מעניין, שבאמת אנחנו עוד נראה איך רב צדוק לוקח באמת הנקודה העקרונית ממי השילוח, אבל מביא אותה למחוזות אחרים לגמרי. אני חושב מחוזות שלפחות כמו שאני חיפשתי, מי השילוח לא מתעסק איתם. אז מה אומר מי השילוח? אז מה השילוח אומר פה שני דברים שכל אחד מהם, כבר דיברנו עליהם בהרחבה, אפילו יותר משיעור אחד, אני רגע רק אזכיר אותם כמעט כסיסמאות, ונתנו הדבר הזה סימנים לפי שתי הגרסאות, קרים בשולי וקדים בשולי. שאמרנו, המשימה, יש פה אמירה, והיא כמובן אמירה מאוד מאוד חזקה, שאומרת שלומר ברוך אתה השם זה הכרת הנוכח. זאת אומרת, לומר ברוך אתה השם זאת הכרת הנוכח. זאת אומרת, ברכת המוציא, לומר ברכת המוציא, זה איזשהו מקום, דבר מאוד מאוד גבוה, אולי אפילו יותר גבוה מהתפילה. מכיוון שאתה עומד פה מול הנכם, ואתה אומר ברוך אתה השם. אתה, זאת אומרת, יש פה איזשהו מפגש מול הקדוש ברוך הוא. איך המפגש הזה יכול להתבצע? איך הדבר הזה עובד? איך אנשים קטנים כמונו יכולים להגיד, אתה? זה בעצם השאלה. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים, בתוך עולם, מה שהוא אומר פה, שאנחנו עושים בידינו הלישה ועריכה ועסק התנור, או בימינו פותחים את השקית, קוראים את הקליפ הזה של השקית ומוצאים את הפרוסה הזאת מתוך הלחם ומורחים עליה מה שאנחנו מורחים עליה, איך אנחנו יכולים להרגיש את האלוקיות שבה? שזו שאלה, שוב, כאנשים מודרניים, השאלות האלה מציקות לנו אפילו יותר מאשר מהשילוח. התחושה שלנו שזה או שאנחנו עשינו, או שאיזושהי מערכת עשתה את זה. אבל החוויה הזאת של החקלאי, שהוא זורע את החיטים ועושה את הכל, והרבה דברים יכולים באמצע להתפסס, ואז בסוף מגיע לחם. אין לו את החוויה הזאת, אנחנו בדרך כלל לא אופים את הלחם. כאילו, לפות לחם זה כזה חוויה בגניבה כזאת. זה כזה שעשוע של יפים, אתה יודע שאנחנו אופים לחם, אופים חלום. אבל כאילו, אנחנו אופים לחם, אנחנו רוצים לאכול, אנחנו רוצים את הלחם לזקית. זאת, לכן יש פה באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, שהיא שאלה באמת מאוד עקרונית, איך אנחנו בתוך העולם שלנו יכולים להכיר את הקדוש ברוך הוא. ולדבר הזה ניתנות שתי תשובות, שזה מה שלמדנו ממנשה. התשובה הראשונה זה הנקודה של המקריות. זאת אומרת, דווקא מהמקום שאתה, שבו אתה לא, דווקא מאחור בתוך התכנית שלך, דווקא מאחור בתוך השרשרת הגדולה והמתוכננת והחזקה הזאת, שהיא בהכרח מביאה אותך למקום שלך, דווקא במקום הזה אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. כמובן אם אתה מסתכל. זאת אומרת, אנחנו חושבים שהנוכחות זה המקום שבו, שוב, בשפה נאמר של הרמב"ם ושל המהר"ן, מתגלה העצמיות, מתגלה המהות, מתגלה הטבע של הדבר. ככה אנחנו חושבים. ואנחנו חושבים, וככה באמת הרמב"ם ראה את הדברים, שבאמת בשביל לפגוש את הקדוש ברוך הוא, וככה הרמב"ם מתאר את ראיית הפנים בערך של משה רבינו בהר סיני, בנקרת הצור, לא חשוב. זאת אומרת, המקום שבו אתה יכול לגשת לקדוש ברוך הוא, שאתה חושף את הטבע, את המקום שבו הקדוש ברוך הוא נוכח בצורה תמידית, בצורה קבועה. ומה שלא יכול להיות בדיוק הפוך. המקום שבו אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא, אם תרצו, אני יכול לנצל את זה קודם כל ברמה האנושית כמשל, שהוא גם, לא רק משל, גם נקודה הזה. כאילו, המקום העמוק של הבן אדם זה השריטות שלו. כאילו, כמו שפרויד אמר, אתה יכול ללמוד מה אדם באמת רוצה, מה הטעויות שלו, מה הבדיחות שלו, מה החלומות שלו, זאת אומרת, זה יכול להיות דבר אפילו מקומם. למה אתה תופס אותי על המילים שנופלות לי שאמרתי זה פיתת פה? תופס אותי על הדברים שאני אומר. נגיד, תחשוב שאני נואם נאום גדול בשביל להראות שאני אדם נאור, ואני אומר שאני כל כך אוהב אתיופי, ממיוחד עם אורז, אוי, סליחה, כאילו, ואז התפסו אותי למשפט הזה, וגמרנו, אני, וכל המילים הטובות שאני אמרתי, ייעלמו. למה? זה הוגן? אז באמת פרויד זכה וכיוון לאמירה הזאת של מאה השילוח. זאת אומרת, ואתם יודעים, כבר עמדו על זה וכתבו על זה, שהרבה מאוד מקבילות בין פרויד לבין רב צדוק, אבל זה באמת סיפור אחר. זאת אומרת, המקום שבו אנחנו פוגשים את הנוכחות היא לא במקום שבו הנוכחות כביכול נמצאת. היא במקום הכביכול לא חשוב. טוב, לא להסתבך עם זה. אז זה הנקודה, לפני שבכלל היא מנחה אותנו, ואנחנו מקווים לפורים, אתם אמרו, פור הוא הגורל וכל המהלך הזה.
בוא נסתבך עם זה קצת.
לא, לא, חבל, כי אם אני אף פעם לא מספיק את הצדוק, אני כבר ממש יהיה עצבני, אז לא כדאי. בסדר? ופעם אחרת, בזאת השם, אני אגיע לנקודה הזאת, אני מאמין שתהיה לנו הזדמנות. בינתיים שוב, הנקודה המשמעותית שוב, כפורים כמשל, זאת אומרת, המבחן הוא, שוב, פורים הוא החג שלא ייבטל, הוא החג הגדול ביותר, דווקא בגלל שבו הקדוש ברוך הוא לא נזכר במקרה. וכמו שהכל כביכול מתגלגל באופן מקרי. כשהדברים מגלגלים באופן מקרי, שם אתה יכול לדעת מה באמת רוצים ממך, מה באמת אתה רוצה גם מעצמך. שאתה כאילו מאבד שליטה, זאת אומרת שבפורים אדם מאבד שליטה. אתם יודעים, יש הרבה הקבלה בין האקט הזה של אסתר, שהיא הולכת לבית המלך ולא יודעת מה יהיה, האם יגעו לה בשבית עם הראש, או שיסודו לה את הראש מהגוף, היא לא יודעת מה יהיה. שזה משהו מאוד מאוד דומה לפורים שלנו, שבו אנחנו שותים משוחרה. אני מקווה שאתם שותים. כי בלב לא יודע מה יצא לו החוצה. אני אספר לכם סיפור, כבר סיפרתי אותו הרבה פעמים, וזה סיפור שבמסיבת פורים הראשונה שלי, או השנייה שלי, שהייתי בשיבת הסדר ככה מאוד רצינית ודוסית ככה וזה וזה, אז אחד האברכים החשובים שהייתה לשוחרה, הוא פשוט התחיל להטריד את כל האברכיות, אחת אחרי השנייה. זה הסיפורות שגררו אותו משם. לא. שנגמר פורים אחר כך, זה היה פי. כן, זה היה פי.
זאת אומרת, אתה... אתה
לא
מספר
אותו אחר. מה? לא, אני לא מספר אותו בשביל ליהנות מאותו... אני מספר אותו בשביל להראות שפורים זה דבר נורא מסוכן. כאילו, בן אדם משתכר, הוא לא אדם, אדם מכובד, כמוני למשל, אז הוא לא יודע מה... מה יצא ממנו, ויכולים לזכור את זה לדורות. זאת אומרת, זה אדם שהוא מנס יין, אתה לא יודע מה יצא מהדבר הזה. ולפעמים באמת, עכשיו, אז זה בדיוק הנקודה שדווקא מהמקום הזה, זה המקום שאתה יכול להיפגש עם הדבר הממשי. שדעת, אז זה היה קרים בשולי, ויש גם תקדים בשולי, שהמקום שבו אתה נפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה המקום של הראשוניות, זה המקום החדש, שוב, זו נקודה שהיא מצויה הרבה מאוד, וקטע מפורסם, בעצם אלוקי מסכה לא תעשו לי. גם כן, יש לזה גם את הקוסקר, וגם מהשילוח, דברים מפורסמים. זאת אומרת, את תהפוך את אלוקים למסכה, את תגיד, אוקיי, אני כל לא מתפלל, אני כל לא מסור אותם דברים. תחפש את הנקודה של החידוש. עכשיו זה אפילו הייתי אומר נקודה מנחה בכל עולם הזה של איש ביצה, שזה עולם שאוהב הפתעות. אמרנו שגם זה נמצא הרבה בחשיבה של רב נחמן, של סתנת, כל אחד גם תפתח את זה בצורה אחרת, בצורה מקורית. אז זה רעיון מאוד מאוד עקרוני שאומר, אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא במקום החדש. תסתכל על זה, זה לא סתם לחם, ללחם הזה זה שהוא התחלה, אתה תגיד, הלחם הזה כולו אותו דבר. לא. אפשר לעשות גם דברים בצורה אחרת. וזה באמת מוסר מאוד גדול בשבילנו, וקצת דיברנו על זה פעם שעברה, ואולי... אז עכשיו בואו נדבר על ה... כן, בבקשה. אני... נקציב לזה זמן, בבקשה, כן.
הוא
יורד בחסידות
הקטע הזה של
הגדלות
למצוא
את אלוקים
של הקדוש ברוך
הוא. זה לא נכון, לא רואים את זה הרבה בחסידות, זה לא נכון.
מה, במוות, ברע,
ברע במקריות זה לא אותו ניסוח, זה לא אותו נקודה.
לא, אבל הכיוון הזה שאתה מוצא את אלוהים בכאוס, במקום שבו...
עוד פעם, אתה אומר פה דברים שכל אחד, אתה מבין, זה לא אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, אבל השם...
הכיוון הוא אותו כיוון.
לא, הכיוון הוא לא אותו כיוון.
למה?
שוב, אני יכול לדעת, הרב קוק כותב שיש סטרוקטורה לרע. זה היה כאילו משהו לומד מהאריזה ומהזור, זאת אומרת, שאתה רואה באמת איזשהו משהו, איזו תפיסה שיש בה איזשהו נגיד ניטשה. אתה רואה פה איזשהו תפיסה, אתה רואה פה איזשהו עומק, אתה רואה פה איזשהו משהו, אתה אומר, זה לא סתם. זה אלוקי, עכשיו בוא נראה מה הניצוץ. וזה העבודה שהחסידים עשו בכיוונם שלהם, הרחוק עשה בדרכו שלו, בסדר. לא שאין בזה חידוש בתפיסה, יש בה הרבה חידוש והרבה התמנדות ולא נעשה את זה כרגע. אבל המהלך שנמצא פה הוא מהלך אחר לגמרי. זאת אומרת, פה, אתה כאילו לוקח את ניטשה בתור איזו דמות ייצוגית, שבנה פה איזושהי אידיאולוגית, איזו חילון, וכו' וכו'. בסדר, אוקיי. שיש פה גם נימה משיחית ונימה, בסדר. אבל בוא תמצא עכשיו את הניצוץ. מה קרה בעצם? זה נקודה מאוד עמוקה, כמו שאתה מצביע עליה. כאילו, מה קרה בעצם במרכזניקים? איפה המרכזניקים נשברו? הם נשברו כשבהתחלה הם פגשו ניצ'יאנים ודוגמתם או מרקסיסטים או הגליאנים וכל הדמויות האלה וקנטיאנים וכל הגיבורים האלה בלבוש גוי או בלבוש יהודי כשהם הגיעו לארץ. אנשים כמו גורדון, אנשים כמו ברנר, כל אחד היה מושפע מזרם אחר, או אפילו פיתח את הזרם הזה בעצמה איתו. זה אתה יכול לדבר. עכשיו, ופתאום מופיע דמות כמו אריק שרון. הוא לא קרא ניצ'ה. אני לא יודע איזה ספר בכלל הוא קרא, אבל את ניצ'ה הוא לא קרא. זאת אומרת, הוא לא מייצג, שוב, בניגוד לבן גוריון, שקרא הרבה ספרים, ונגיד הוא שפע מאוד משפינות, והוא שפע מדברים מסוימים, והיה לו איזה שאולה מסוים שמתוכו הגיע החילון שלו. מאיפה מגיע החילון של שרון? עכשיו, שרון גם הרבה פעמים אמר, הוא אמר באיזושהי הזדמנות, לא יודע אם אתם מכירים את זה, אמר, תשמעו, יש לי שני ילדים, זה לא התחתן, וזה פה, וזה שם, כמה נכדים, יש לי אחד וחצי, ואני רואה את חברי הכנסת החרדים, כל אחד עם 50 נכדים, אני אומר, אולי טעיתי בדרך שלי. שמעתם שהוא אמר את זה פעם? תדעו. שרון לא היה איזה, הוא לא היה אוכל כשר. שרון לא היה אוכל כשר. הרבה פעמים החרדים אהבו אותו, הדתיים אהבו אותו, הוא לא היה אוכל כשר. לא יודע מה מביאו לו עכשיו בזונדה, אבל הוא לא היה אוכל כשר. עכשיו, טוב, עכשיו, זאת, זה כבר לא חילול, אז מה עומד מאחורי הבן אדם הזה? עכשיו הנה, עומק הנזיגה כעומק החקירה, זאת אומרת, שיקולים רבות על מקרים, שיקולים אסטרטגיים, ופה אתה כבר לא יודע, שנייה, אז מה זה הדבר הזה? איפה פה לא כאילו נמצא? זה הרבה יותר קשה. אז פה אנחנו הולכים חברה להיות חרדים, זה הרן, אין לנו עסק עם הדברים. זה עבודה רוחנית הרבה יותר מסובכת, העבודה הזאת, שוב, יש פה, אני לא נמצא, כמה שאני נמצא, אנחנו צריכים אותו לתפוס טרמפים, והוא עדיין לא עושה את זה. זאת אומרת, זה עבודה, שוב, אני אומר, העבודה הזאת, לדבר עליה זה קל מאוד. זו עבודה הרבה יותר קשה, זו עבודה הרבה יותר קשה מאשר העבודה שאתה מתאר אותה, שזו עבודה החסידית הרגילה, שזו העבודה של העלאה. שוב, אני יכול, זאת אומרת, שאתה רואה, שוב, אפילו ברמה היסטורית, אפילו שקוראים דברים מאוד מאוד רעים, אתה מבין פה, שעומד מאחורי זה משהו, אז אתה אומר, יחי, הנה, גם זה אותך השם כענפת בי, גם פה אני פוגש את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, דברים מופיעים באופן מקרי, באופן סתמי. זה הרבה יותר קשה. זה נקודה, ולמצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך הנקודה הזאת, זו נקודה מסובכת. לא יפה עוד הרבה, אבל אמרנו שנקצור לזה זמן. אבל השאלה היא
שאלה.
אוקיי, כן. אבל משפט אחרון, כן.
מה הגבול בין מה שאני אומר שעמלק זה המקריות, לבין מה שאני אומר שאלוהים זה המקריות? זה גם העלה של עמלק?
שוב, זה לא העלאה של המלאק, זה התמודדות עם המלאק.
זה מה?
זה לא העלאה של המלאק, זה התמודדות עם... המלאק הוא לא המקרה. המלאק זה שאומר זה מקרה. זאת אמן אומר, פור, אמן זה רק את הפור. מה זה אומר? זה דבר נורא והיום. שוב, יש פה נקודה מאוד עמוקה בנקודה הזאת. זאת אומרת, אמן בא ואומר, לא רק... אגב, בדיוק קראתי לפני בערך שעה-שעתיים, קראתי משהו שהוא קטן לקבוע את ההתנתקות, שהוא בהקשר אחר. אז הוא אומר שאת המתים של גוש קטיף הרגו פעמיים. פעם אחת זה שהרגו אותם, פעם אחת שהוציאו אותם מהקברים שלהם. עכשיו, זה לא שהוציאו אותם באופן פיזי, אלא שאמרו שהמוות שלכם היה חסר טעם. הוא אומר, ברור שהמוות השני קשה מהראשון. כך הוא קטן. זאת אומרת, המלאק הוא לא אומר, אתם תמותו על קידוש השם. היטלר עוד עשה איתנו חסד. הוא אומר, אתם עם הכי מיוחד בעולם, הכי גרוע בעולם, הכי מיוחד בעולם. כאילו, אתם עם כזה קטן, ואני אחיז עליכם מלחמה. אנחנו לפחות שווים משהו. עכשיו, מה אמר אמן? אתם לא שומעים יותר מאשר הטלת מטבע. כך, זהו. כאילו, האם אני אורג אתכם בגלל איזושהי סיבה? לא. לא. מישהו אחד יצבן אותי. מקרי, שוב, מישהו לא השתחבא לפניי. אבל אני אומר למלך איזשהו טיעון. בתם שעוד מכל עם, אבל זה מקרי, עובדה שאני צריך לתת לו כמה כסיות יין בשביל שהוא ישתכנע מהנימוק, קצת כסף, בשביל שהנימוק הזה ישכנע עוד. אם היהודים כזה עם נורא, אז איך מרדכי קיבל כזה משרה? אנחנו יודעים שלרוב המלאכים, מהסוג הזה, אז זה שהיו עמים שדתיהם שונות לכל עם, דווקא זה היתרון. היהודים הרבה פעמים היו נאמנים של המלך, כי לא היה בסיס תמיכה באף מקום אחר. אז איך היתרון הזה פתאום הופך להיות חיסרון? עם כמה כוסיות, אז הרבה דברים יכולים להשתנות. זאת אומרת, כסף בכיס, אז גם זה מה שקורה פה. זאת אומרת, כמה שווים חיים של ככה וככה יהודים שחיו אז, עשרת אלפים בעיקר כסף, זה הכל. לא יודע כמה זה שווה בשקלים. זה הדבר הנורא ביותר. זה כאילו, כאילו שלא עלינו, שבן אדם נהרג, הרג עשרה מחבלים. זאת אומרת, יש טעם, יש פשר לחבלים, תאונת דרכים. זה מוות הרבה יותר נורא. כי זה מקרי, כי זה סתמי. זה הנקודה של המן. המן אומר, מה אתם שווים? כלום. עכשיו, הדבר הגדול שקורה בפורים, שאנחנו מצליחים לקחת את הזבל הזה ולהפוך את הדבר הזה לחג, זה דבר מאוד גדול ומאוד קשה. המשחק מטבע הזה. אתה מבין? עכשיו, זה לא כאילו להעלות את ה... זה לא העלאה של הרע במובן הזה. מבין? כאילו, המלך הוא מצביע על איזשהו משהו. אתה צריך לקחת את המשהו הזה, את ההצבעה הזאת ולהפוך אותה. כאילו, אין לך עכשיו עניין להפוך פה כל דבר למקרים, ממש שלא, הפוך. אתה מבין? נותת גודה עדינה. טוב, הלאה. עכשיו פרא לך זכות לעוד משפט. כפי המעלה והחלימות שיש לאדם, כך יש לאומתו חיסרון כנגדו ממש כפי ערכו. כי בימת החל אדם הראשון, הכל מעורב טוב ורע, וזה לא מה זה שעשה אלוקים, הם בירוביה. וכל שיש בו חיסרון עצום הוא כלי לשלמות מופלג עם עסקה. וביות דיצרה דעבודה זרה שליט, היינו להיות אור הנבואה נגלה, אז להיות עין, עדיי להיות רואים עין בעין ורואות אלוקים, מזה נמשך יצרה לעשות אלוקים אחרים ונגלים לעין. אחד אמרו ביומה, כשבטלו אנשי כסף גדולה, אמרו לא יהיו בעינן ולא אגרי. פירוש אגרי, השלמות הנמשך ממנו, כי מעט שנעקר יצרת עבודה זרה, נסלקה הנבואה בישראל. כאשר אין חיסרון בזה, אין שלמות להיות הכרת הנמחרת אלוקי האמת, לעין, רק בעלם, כתב חכם עדיף מנביש, ולדי רוח הקודש וכו' וכו' ומצד האלה. טוב, הבנתם? כן, סביר.
ש...
לפעמים לא צריך לקרוא את המזגן, מה שכבר נכון, התבשלנו? כן. אם זה, אנחנו נושא אותו עוד. כן.
כי בכל מקום, כאילו, יש את הצד של החיסרון שלו, יש את הצד של היתרון שהוא יכול להביא. ובזמן שהיה יכולת לעבוד עבודה זרה, היה גם יכולת להכיר את הקדוש ברוך הוא כמשהו מאוד נוכח. כמו שהאליל זה משהו נוכח. וחכמים שהם ביקשו נגד יצר עבודה זרה, הם ידעו שהם מבטרים גם על משהו, אבל הם עדיין הסכימו לוותר על זה, והעבירו בעצם את כל האמונה למישור אחר, למישור של חכם עדיף מנביא.
כן. אז יש פה נקודה שהיא לא עיקר ענייננו, אבל היא חינוכית כל כך חשובה שאני רוצה לשים אליו שנייה לב. בעולם שלנו אומר רבי צדוק הטוב והרע מעורבבים. ואין פה ניתוח פלסטי שאתה יכול לעשות, אלא ניתוח כירורגי שאתה יכול לעשות. אתה לא יכול לעקור את הטוב בלי שהרע יעקר איתו. את הרע בלי שהטוב יעקר איתו. אתה צריך להחליט, אתה רוצה את החבילה הזאת או לא רוצה את החבילה הזאת. נקודה מאוד עקרונית, הרבה פעמים אנחנו, לא יודע מה, המחנכים שלנו, הרבנים שלנו אומרים, יש לנו לנו יש את הסכין הזה. לאשר זה דולה, נבח לא היה, לנו יש את הסכין הזה. אין, הסכין הזה לא קיים. זאת המחשבה שאתה יכול לקחת, לבנות נגיד בן אדם, שהוא בן אדם יצרי, ומצד שני הבן אדם הזה הסתובב עד גיל 30 בתור רווק שמח ומאושר, ויכולו לומר עליו שעתידים בחורי ישראל שלא תאמו אותם, חלק תטריח טוב כלבנון, אני מפחד שזה אשליה. אתה יכול להגיד, לא הוא ולא זכורו, אתה יכול לקחת בן אדם, וזה אפשרי. הגמרא בפירוש מציע את האפשרות הזאת, וזה דבר שהוא עובד. אתה יכול לקחת את היצר הרע ומרעיבו סביר. אתה יכול לקחת את המיניות של הבן אדם, את המודעות הגיפונית שלו, כל הדברים, ולחנוק אותה, כמו שהרבה פעמים עושים בישיבות. עכשיו, האם שבגיל 30 הוא יפגוש את האחת המאושרת, הוא ילחץ על הכפתור ויוציא את היצר הרע? לא בטוח. לא בטוח. זאת אומרת, יש פה מכלול מסוים, אתה צריך להחליט. אתה רוצה אותו, או אתה לא רוצה אותו. אין לך הרבה, כאילו, שוב, לפי השקפה של רב צדוק, אתה לא אומר שהוא בטוח, בטוח צודק. אני די בטוח שצודק, אבל לא בטוח לגמרי שצודק. אבל זה בכנות. זאת אומרת, אם אתה רוצה את הנבואה, אתה צריך שהעבודה הזרה תהיה בתוך החשבון. אין לך מה לעשות. אם אתה רוצה לוותר על העבודה הזרה, אז אתה מוותר גם על הנבואה. זה לא הוא ולא זכר. זה אותו ארי שיצא מבית קודשי הקודשים, כשביטלו את יצר עבודה זרה. זה כאילו אתה תדבר על המשמעות של הדברים, על כל כך הנקודה החינוכית הזאת ש, שוב, שאתה מפתח אותו במובן הקשרים. זאת אומרת, אם אתה רואה שיש בך חיסרון מאוד מאוד גדול, אז אני אומר, דע לך בנקודה הזאת עצמה, שם אתה מבין גם היתרון שלך, שם אתה מבין גם כוח מאוד מאוד גדול שתוכל להביא אותו למקום של של הקדושה. טוב, בוא נמשיך. ואת הסנהדרין חברי קרית למחד שם המוציא וכו', אותו קטע שכבר ראינו. פירוש, כי הברכה שתיתנו חכמים הוא הכרת הנוכח. עד כאן מה שלקח רב צדוק מהשילוח. בהרבה מקרים הוא כותב כמו ששמעתי, כמו ששמעתי מרבי, כאן משום מה הוא לא עושה את זה. אבל בואו נראה איך הוא מסביר את הדברים, ותראו שהוא תלמיד ברוך השם מקורי שנאמן לנקודה הזאת של הראשית. פירוש, כי הברכה של תינוך חכמים הוא הכרת הנוכח, הוא בדרך כלל מה שהוא מורשה מאבות. אבל בדרך פרט שיכיר בכל עניין הנוכח מה שמתברך המורה לו באצבע, לומר זה הדרך לחו וגומר, קניין שהיה בבות הנביאים, זה נסתלק. וזה ששאל מהיכי קשר, מאיפה מתחילים? פירוש, אם אתה מכיר בפרט נתינה שאני נברך, נתינה שאני נברך לחם כל בשר, ודעת מהכן הוא התחלה למשתכל שאני נברך להכין לך לחם ומזון, ודעת נברך לו בפרט. והיה אפשר לרבש לו לסבור סבריו ומהכן דקדים משולה מעצמו גם כן. זה שכל פשוט, ומהכן דמקדים לאפרות, כבר קדם להיות מוכן למאכל האדם. הכל הלכות של חכמי התלמוד לא היה אלא מדברים המושגים בהתגלות ליבם ולא מנסה לבד, שזה נקרא חוכמה כלל באמת. וכל זמן שלא היה בהתגלות לבבו הכרה זו שאיך ידקדים בשולה שם נתברך מקדים על האחים המזון, אז לא יכל להורות לדברך המוציא שם דאין דבר חבל ולכל זמן כמנהגים הקפואים בזה ספר מוסר צד השרת השכל. אם כן, מה היה בין התלמוד המקודש לספרים אחרים מחכמי ישראל? אבל עד שנפתח הפה בהכרח לומר הלכה זו שאי אפשר כלל בניין אחר, ואז נדלך את הנוכח לשם נתברך בפרט כל דבר עד שאני באמת נתבבו לשם נתברך ברגע את השליט בחול והוא הופע פתאום אחים מזונו ולא הוא לא היה לאכול, עד שמה נפתח פי לברך המוציא בדוח לדקתים בשולה על ידי הרשעה הברורה באמת בלב בזה כזה אפשר לחתם את ההלכה לא תלכה קבועה אחר כך בתלמוד. כידוע, זה כל דבר שכבר היה אחד בירור אור זה, על בריאו כבר נפתח שער אותו אור בעולם, והוא פתוח לכל וזה, כל עניין לסק הדורות שקבע שאין ברך, אף על פי שהם מתקדמים והולכים. לפי שכל האורות שנתחים בכל דור על דרך של זוגלה של מחמי ישראל, הם מסתמים עוד והם פתוחים מעולם ונעשים מלאכות קבועות לכל ישראל. טוב, אולי נעצור כאן. טוב, אתם מבינים? צדוק פה אומר דברים מבהילים ביותר. נכון? הוא אומר... הדיון שלנו פה הוא לא בהכרת הנוכח של המברך, הוא בהכרת הנוכח של קובע ההלכה הזאת. בסדר, מכיוון שהוא היה ליטאי במקור והוא היה למדן, אז הוא בעצם לקח את הרעיון הזה של הרבה שלו והפך אותו לשאלה איך בעצם אנחנו לומדים תורה ומה המשמעות של הלכה. הוא אומר הלכה זה השראה, הלכה זה לא היגיון בריא, הלכה זה לא איזשהו שיקול חברתי נקודתי, זה לא הדבר הנכון יותר לעשות. וזה לא שההלכה הזאת היא אבסורדית, להפך, היא הגיונית. אבל כל עוד היא יונקת ונובעת מההיגיון שלי בלבד, אני יכול לומר אותה כפשוט אס-אמס. אני לא יכול לומר אותה כמשהו שמבסס את המפעל הגדול הזה של היהדות שנקרא הלכה. המפעל הזה של ההלכה הוא כל כולו אמור להיות נובע מהכרת הנוכח. ואם תרצו, אין כמו הקטע הזה בשביל להסביר את משבר ההלכה בימינו אלה או בדורות האחרונים. כי באמת אם תחשבו על זה, מי היו פעם חכמי ההלכה? אז אפשר לדבר על הרמב״ם שכידוע לכם היה פילוסוף, אפשר לדבר על שולחן ערוך שהיה מיסטיקן, אפשר לדבר על הרמ"א שהיה גם פילוסוף וגם מיסטיקן, לא עוד כרצה בזה. זאת אומרת, האנשים שהם היו אנשי הלכה ואנשי הלכה הגדולים, הם היו אנשים שהיה להם לא אמונה או השקפה, זה לא נקודה מדויקת, היה להם שוב, בשפה שלו זה שהוא הכרת הנוכח. אלא אם זה, שוב, משהו ממשהו מנבואה, זה מובן, כי לא, נבואה הרי התבטלה, זה כבר ראינו בהתחלה. היה להם איזשהו משהו.
זה לא קשור לדברים שאומר במקום אחר שהתורה צריכה לעבור דרך הלב, כאילו יותר...
בוודאי. כן.
אבל למה אתה לוקח את זה דווקא לפסיקת ההלכה?
בוודאי באפשר גם. מה? כי בזה הוא עוסק, הוא עוסק בפסיקת ההלכה.
חשבתי שזה כאילו פשוט שאלת הכנות, זאת אומרת, הכרת הנוכח, האם רבה שהיא רק יודעת הלכה זאת, הוא גם מרגיש שזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. יש איזה שתי שאלות שכאילו...
אתה צודק מה שאתה אומר, אתה לא דברים נכונים, אבל כאילו, הם לא באים במקום מה שאני אומר. בסדר? זאת אומרת, בוודאי שזה הכוונה, זאת אומרת, אבל הכוונה שהפסיקה היא שוב, היא לא פסיקה טכנית. עכשיו, ופה הוא עושה דבר גדול, הוא אומר, בוא תראה, הגמרא פתחנו את המעבדה לראות איך נוצרת הלכה. מה אתה חושב, ההלכה נוצרת מאיזשהו דיון? לא. הלכה נוצרת מזה שהתגלה לך בחלום מנשה. ככה נוצרת הלכה. וברגע שהעולם הזה של החלומות הוא ננעל בפנינו, ולא רק זה, הוא אפילו לא משאב לגיטימי ליצור את ההלכה, אז ההלכה הופכת להיות ספר מוסר. ואז אל תתפלא שאנשים לא מקבלים את מה שאתה אומר, מכיוון שהם לא יכולים לקבל את מה שאתה אומר. או מוטב שלא מקבלים את מה שאתה אומר. או שאם מקבלים את זה, זה משהו וולונטרי, אבל זה לא, כי הם מאמינים בך, או גם הם משתכנים שזה דבר נכון לעשות. אבל הכוח הזה של התלמוד כספר שקיבל אותו כלל ישראל, הוא כוח שבו החכם, שוב, לא אומר איזשהו משהו, הוא אומר משהו שמבחינתו הוא מחויב. הוא לא יכול להיות אחרת. הוא נובע מאיזשהו השראה, שהוא השראה שהיא כמובן לא רק איזשהו משהו חיצוני, כמו שאתה אמרת נכון, איזשהו משהו פנימי. משהו שאני יכול להזדהות איתו בצורה מלאה. כך או כך, אני חושב שהנקודה היא בערך אותה נקודה, ומה לא, אני חושב שגם זה, גם זה מאוד מאוד ברור, ומציב באמת שאלות מאוד לא פשוטות על העולם שבתוכה אנחנו חיים. אני רואה בהמשך אם אנחנו רואים לפתור את הבעיות האלה, אבל בינתיים לפחות אנחנו רואים פה את עוצמת הבעיה. עכשיו, ושוב, האם גם לנו יש את ההערות האלה? לא בהכרח, אנחנו נסמכים על ההערות שהיה של חז"ל. שוב, אבל מה הכוונה? הכוונה שאנחנו יכולים סתם ללמוד את זה כספר הכתוב? לא. אלא הם כבר פתחו את ההערה. זאת אומרת, מפה והלאה, בן אדם אמור לחוות איזושהי חוויה שהוא נוגע בלחם שלו. ובאופן הזה, הברכה יש לה ממשות, היא לא זה משהו שאני ממלמל. כי כתוב בהלכה, אני עושה את זה. אלא, כמו שאמר, הברכה, המילים יוצאותי מהפה לבד. ממילא נפתח פיו לברך המוציא. זאת תודעה, שוב, שהיא באמת מאוד רחוקה, זאת אומרת, ההלכה היא הופכת להיות משהו מחויב. אין הכוונה פה שהקדוש ברוך הוא מברך את עצמו דרך הפה שלי, כי מה הפה של המשחק הזה? אלא הכוונה היא שהדבר הזה הוא דבר שהוא מוכרח, הוא מחויב, שוב, כי הוא ממשי. זה הנקודה, ופה כמובן יש בדוגמה אחת, היא אמורה להיות לפי רבצל בניין אב לכל הצורה שבה בעצם ההלכה יוצר. ברגע שההלכה היא כל כולה אוסרת לסתום פרצות ולתקן תקנות וכל הדברים מהסוג הזה, ולשקול שיקולים שהם לגיטימיים מבחינת השיח ההלכתי, אבל נהדר בה כמעט לחלוטין המרכיב הזה, והוא אפילו כמעט לא לגיטימי. אתם יודעים שהחזוני שהיה אולי האחרון, שהוא היה מכריע בדברים לפי האמירות של ליבי הנסני או ליבי אומר לי וכל מיני דברים מהסוג הזה. אני מכיר את ההתבטאויות האלה, אבל הן רווחות מאוד בכתבים שלו. האמירות האלה. זאת אומרת, אולי האחרון שהוא עוד מייצג את המסורת הזאת. ששוב, כי בכל מסורת חסידית, אבל אתם רואים שאולי יש לה הדהוד לא רק אצל חסידים. שוב, במקום שבו הדברים נפתחו, אז גם אנחנו יכולים לפתוח את השערים האלה, אנחנו יכולים אולי אפילו לפתוח שערים אחרים, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. ובאמת שחמש אומר בהמשך שברגע שנפתח אור ללב חכם פרטי לבד כל ישראל מחוברות כלב אחד ומיד בפתור בלב כולם כל אחד כפי מדרגתו עד קטנות המדרגות. אז זהו, אז זה הנקודה הזאת כאן, נקודה מאוד חשובה, מאוד עצובה, אבל אני חושב שהיא דורשת תיקון ממש. דורש את תיקון גם מבחינת הצורה שבה ההלכה עובד, ואתם יודעים שהרב קוק כתב על זה הרבה מאוד, על הדברים האלה, וכתב הרבה, ומעט מזה יצא לפועל, והפך להיות חלק נסיך הלכתי. כאילו, ההלכה הנבואית, ויש לזה ספר של, איך קוראים לו? של? נכון, אבנר מוזנק, ספר מעניין מאוד, איך אגב? זאת אומרת, לאפשרות הזאת, באמת, להחזיר חברה את הממד הזה של ההכרה הדתית לתוך הטיפור הזה. טוב,
שמעתי שיש פשוט אחד הספר, שהוא אומר שבפסיקת הלכה אתה מגיע קודם כל עם ההכרה שלך, מה אתה באמת חושב, ואז אתה מבסס את זה עם כל המקורות.
כן, אבל זה לא בטוח יהיה אותו דבר. זה לא בטוח להיות אותו דבר, אבל יש פה עוד תנועה שהיא יכולה להיות שונה, ואולי אפילו שונה בצורה כמעט כותבית. אתה מבין? אתה יכול לבוא לומר, כמו הרבה לצפה של החתם סופר, אני מזהה פה איזושהי בעיה, נקודתית. אני צריך לפתום את החור הזה. עכשיו, איך אני אצדיק את זה עם כלל החתית? אני אצדיק את זה. אז זה מאוד שונה מהדברים שנאמרים כאן, שאתה לא נמצא, אתה לא נמצא במקום הזה של ההכרח המציאותי. אתה נמצא במקום הזה שאתה שואל עצמך, כאילו, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור הזה?
והפוך בדיוק, חתם סופר, תמיד מצטים לשמוע את חדש עשור מהתורה.
לא, זה ציטוט ממש שמסלף את דבריו. אני חושב שזה ממש לא יפה לצטט את הציטוט.
איזה מדבר שזה... זה מה שנשאר, לא יודע.
חבל.
במקום הראשית כאילו שאנחנו קוראים עליו.
לא, אז זה ממש, זה לא מאפן את החכם הזה שבנקוד מסוים אותו כן קרוב לה, אתם יודעים מאוד כאן.
כן, לא, הוא יחזיר לו את הכבוד
אב. כן, אז הוא צריך לחזיר את הכבוד אב, אני חושב שזה מוצדק. טוב, אבל זה הכל רק, לא יודע, מתאבנו, סוגיה שעבורו היא סוגיה צדדית, למרות שבעיניי לפחות זו סוגיה חשובה. והלכה הזו, דמאחד קשר הוא המוציא, שוב פתיחת אור, דקרת הנוכר, בכל פרט ופרט, זה אי אפשר אלא על ידי דגל הנבואה. וזה שאמר לו מנשה חבו זכולה, שכפי החיסרון שלו, ככה היה שלמיד וכן בסגת נוכח דהשם יתברך, כמראה בעת כי גם כל מעשינו פעלת לנו. הוא ביקש ממנו שיאמר לו וידרוש בשמו מפיר, כפירוש האמירה אינו סיפור דברים. אך שיעיר לו אור זה בקרב לבבות, זה הכל לימודם תמיד מרבו, שהרב מגלה תעלומות ליבו, ונפתח בעצם תמיד גם כן דברים היותים אלה נכנסים אל הלב. ולכן הוא נכתב תורה שבעל פה, פסוק בתום, מפורש, פסוק, זאת אומרת, מפורש. לא שבעל פה, פסוק הוא ליבו ומה שבלב אי אפשר לכתוב. עכשיו בסנהדרין, רק הפה כולמוס הלב. הוא יכול להכניס בלב חברו ותלמידו גם כן. וזה שביקש ממנו שיגלה לו אור זה בקרב לבבו כדי הכרעו לתלמיד. ואז ידרוש בפירקה פירוש שיפרסם זה בבבות כל מיני ישראל מאחר שיפתח זה בלבבו. וידרוש משמו כי התגלות אור זה הוא על ידי דקות רוחה ברוחה ואולי כאן הוא נגלה את זה לליבו דרבי דרבן השם. כי הוא מאור הנבואה שכבר נסתלק, ולא היה אפשר להתגלות הלכה הזאת בחלום של אחד מ-60 בנבואה. וגם ירובעם על המדרגה הזאת הכרת הנוכר בכל פרט ופרט, ודרגה זה עוסק משמע במקום אחר, על הפסוק הוא עושה והוא עושה, ובמרות זו נכנס ומנחש יותר וכולי, ורק, לא נקדם את הציטוט הזה, ויאללה, העגל, אלוהים אשר ילכו לפנינו, שיהיה בליטה לעין בכל פרט, אם אנחנו חוברים חזרה למאה שילוח. לכך, עגל ראשון נפל את הטבלה, דלשור, דרנו של יוסף. טוב, אז בואו נסכן פה את הנקודה הזאת החשובה. אז אני חוזרים פה בעצם לדלק פה כל הקטע האמצעי, שהוא עוסק בנקודה האחרת, ולחזור חברה לדיון הזה, של ההסבר הזה, של המפגש הזה של רב אשי עם מנשה. אז הוא אומר, כי הברכה שתנו חכמים בהתחלה, בפסקה השנייה, הוא הכרת הנוכח הוא בדרך כלל משהו מורשה מאבות, אבל בדרך פרט שיקיר בכל עניין הנוכח מהשם יתברך המורה לו בעצם לומר זה הדרך לחובה כך שהיה בלימות הנביאים זה נסתלק. ואז אני שוב עובר פה לקטע האחרון ומדבר פה על הפגישה עם מנשה. מרצת באמת מסביר את הגמרא הזאת בצורה ממש מבהילה, אתה שמים על מה שהוא מסביר. זאת אומרת, נפתח לרב אשי חלון לעולמה של העבודה זרה. זאת אומרת, הנקודה העמוקה, שאתה לא כותב אותה, אבל זה ברור שלזה הוא מתכוון, שזה לא שאם רב אשי היה נמצא בעולמם של, בלך לתנך, ומדרץ הזמן היה מגיע למאה הזאת וזאת לפני הספירה, אז הוא הנגרר את הדברים, אלא שעכשיו... רב אשי מאפשיל את עולה גלימתו ורעץ לעולם של עבודה זרה. רב אשי מקבל הלכה ממנשה הרשע. מכיוון שהוא מבין שבלי הבחינה הזאת של מנשה אי אפשר יותר לחדש הלכות. שוב, אתה יכול לעשות את המהלך שמתואר מקודם, שזה אומר שקודמים לפניי פתחו לי איזשהו פתח. בסדר, מלאך מאוד חשוב, אבל כנראה שזה לא עובד בכל התחומים. עכשיו, ופה אנחנו שוב רואים איך הרעיון הזה של מי השילוח על הראשית, על הטענה שהבקירה, שזה עושה בקטע שני שלא הסברתי אותו בסיפור של הדברים, איך הדברים האלה מעדידים בצורה מאוד מיוחד גם אצל רב צדוק. זאת אומרת, יש הלכה שהיא, לפחות לפי מטבע הבנתי, היא הלכה של ראשית. עכשיו, ההלכה הזאת היא נראית לא מאוד חשובה, אבל היא בעצם עוסקת בדיני ברכות, שזה דברים מאוד חשובים. אבל אתן לכם דוגמה ברשותכם לדברים האלה. אתם יודעים, הרבנות הראשית היא תקנה את סדר יום העצמאות. עכשיו, מה היא עשתה? היא לקחה את התקיעת שופר ממוצאי יום כיפור, ולקחה את הפסוקים של אחד דודי, ולקחה את שיר המעלות מברכת המזון, ועוד כהנה וכהנה, ופוצ'ון כזה, הרבבה את הכל בסיר ואמרה בתיאבון. עכשיו, לא יודע, אני הרבה מרגיש שיש פה משהו נורא, כאילו, קופצני כזה, ושום דבר לא מתחבר, וזה נשאר מאוד מאוד דומם, ומי שהיה ביקר וראה שם באמת המון מאוד אנשים שמגיעים לסלט ערב יום עצמאות, אז ראש השם אומרים רק הלל שלם בברכה וזהו, לא אומרים את כל התוספות האלה של הרבנות הראשית. עכשיו, זאת אומרת, אתה לא יכול לתקן חג, אתה לא יכול. אז בסוף ממה נשארנו? נשארנו עם המנגל. אז אני אמר פוק חזה מה היה הדבר, כאילו נשארנו עם ה... אם מה שתקנו היהודים הפשוטים זה להפות מנגל. זה סוג של קורבן תודה אם תרצו. זאת אומרת, לתקן דברים מהסוג הזה, לתקן ברכות, לתקן תפילות, זה לא... זה לא סתם. זה דורש איזשהו סוג של השראה מאוד מאוד חזקה, ואין פלא שהאגדה מספרת שלתפילה לשלום המדינה חיבר שי עגנון. משהו חיבר אותה יחד עם הרב הרצוג, אבל היה פותח בדברים האלה. זאת אומרת, בלי איזשהו מימד של השראה, אז אתה לא יכול לתקן דברים. אתה לא יכול ליצור דברים. פתרון שאתה יכול לעשות, כמו החרדים, כמו הרב שאומר, למה אנחנו לא אומרים תפילה לשלום חיילי צה"ל, אנחנו לא יקרים לליבנו, אנחנו תפילה לזכר השואה, אנחנו לא... אנחנו לא יכולים לתקן תפילות, אנחנו דור עני, ככה כותב הרב שך באגרותיו. זו נקודה שאפשר מאוד להבין אותה. אתה לא יכול לעשות דברים, שוב, מצד השכל. יש דברים שכן אולי, חברתיות, הרבה דברים אחרים, אבל לא תפילות. לכן הדוגמה פה היא דוגמה עקרונית, וכשאנחנו רוצים לרגע, אולי לא לרגע רק, רב אשי רוצה לחזור חזרה מעבר לבחינה הזאת של מורשה של האבות, ואת הדברים שפתחו לנו אבותינו את הפתחים, אנחנו רק זורמים ככה לתוכם, צריכים להרגיש את הדברים האלה, אנחנו צריכים להפשיט את הלב למתינו ולרוץ אחרי מנשה. אנחנו צריכים למצוא את מנשה בחלום. אנחנו צריכים להגיע באמת לאור הזה של הכרת הנוכח של הנבואה, ולכן המפגש, יש פה תיאור מאוד מאוד מעניין, וזה ממש מדהים שהוא לא מילים הזה, יש ביטוי שמופיע בקופסן קובלי, והוא נמצא גם אצל הבעל השם טוב, שנקרא התקשרות. זאת אומרת, בשביל להעלות את הבן אדם הראשון, אנחנו צריכים להתקשר אליו, נפש בנפש, רוח ברוח, כמה תיאורים כאלה שמופיעים אצל מקובלים, אצל הבעל שם טוב וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, זה לא שמנשה אומר לו, שמע, ככה וככה, והוא ישר כותב את זה בספר. זה לא תורה שבעל פה, תורה שבעל פה היא לא תורה שבכתב. דרוש פה התקשרות נשמתית שיש בין העולם הזה של מנשה לעולם של רב אשי. רב אשי חייב לו תלמיד של מנשה. ואז שוב, בקריאה מאוד מאוד עדינה שנאמרת פה, שיומר בשמו בפירק, זה לא לומר בשמו, אלא באמת שבזכות הקישור הנפשי הזה לעולם הזה של הנבואה, שהוא גם עולם של עבודה זרה, אז באמת ההלכה הזאת תוכל, ההלכה הזאת תוכל להתחדש. עכשיו, אני צריך להדגיש פה עוד נקודה, שהיא נקודה לא פחות, אני חושב, תראו את זה, מורית למחשבה, ש... יכלו להביא פה בהחלט בגמרא את הסיפור שהוא נפגש עם אליהו הנביא, שמואל, למה? דוד המלך, שלמה המלך. למה מנשה? טוב, מה אתם חושבים?
להתחלה,
משהו מדבר בהתחלה. נו, תקשר.
כאילו, מקום שאתה הכי חסר. שם אתה יכול להיות הכי...
בסדר, שוב, אבל אנחנו עוסקים פה במשהו חיובי, אנחנו לא עוסקים פה שרבה שרצה לחדש את העבודה הזרה, רבה שרצה לחדש פה שוב, סוג של הכרת הנוכח.
אולי זה קשור, אני לא יודע איך, אבל אולי זה קשור עכשיו לזה שאומרים שמנשה, כשהוא חזר בתשובה שם, אז הוא ניסה לב... כאילו להתפלל לכל מיני אלו, לכל האלילים, והם לא ענו לו, ואז רק הקדוש ברוך הוא ענה לו.
כאילו שהוא...
אני חושב שזה מופיע אפילו בפסוקים, אתה רואה זה. ואז אולי שהוא באמת מכיר את הנוכח מזה שהוא מכיר בכך שכל השאר זה שקר. כל ה... ואז הכרת הנוכח הזה זה משהו מאוד נוכח.
זאת אומרת שפלפלו משהו יותר חזק, מעניין. פלפלו יותר חזק מזה, מעניין. אבל אני רוצה לחבר את הדברים שנאמרים פה בהמשך, וגם ירובעם היה למדרגת הכרת הנוכח בכל פרט אחד, ופרט בכל דרגת יוסף וכו' וכו'. והוא גם עניין העגל, וכמובן העגלים שעשה ירובעם. זה שחזור שלך את העגל, ופלש בזה הרבה, אבל לא מעניינו כרגע. אני חושב ש... בסדר, מכניס לנו פה ככה בדקה ה-90, עוד נקודה מאוד מאוד עמוקה פה. שוב, שהיא כמובן גם כן מסבירה לנו את האמירה הזאת של מנשה, היית לוקח את שפלג למתך והיית בעצם רץ אחר. זאת אומרת, הדחף הזה שיש לרב אשי להכיר את הנוכח, בעולם שבו אנחנו חיים, ובוודאי בעולם שבו אנחנו חיים אחרי חורבן בית המקדש, הוא לא יכול שלא לתת בצידו גם צדדים שליליים. זאת אומרת, המחיר, התג המחיר שיש לזה שהוא ישמע ממנשה את ההלכה הזאת, תג המחיר הוא זה שהוא צריך לדעת שבבוא היום, או אם הוא היה מגיע למקום הזה, הוא היה רץ אחרי עבודה זרה. זאת אומרת, אי אפשר לנתק בין הבליטה הזאת של הכרת הנוכח לבין הנקודה הזאת של העגל, וכמו זה שאני מדבר על זה שבוע הבא, כשאני מדבר על הנושא של חטא העגל. זאת אומרת, הרצון הזה, שוב, זה דברים שבמה שלא חושב שהם בכלל לא כתובים, הנקודה הזאת. עכשיו, השאיפה שלנו להכרת הנוכח היא לא שאיפה פשוטה. המהלך הזה שהוא מתואר פה, אני חושב שהוא לא מתואר פה באופן ביקורתי, אבל הוא מהלך לא פשוט, אנחנו צריכים להיות מודעים למחיר שלו. שוב, הרבה פעמים אנחנו לא מדברים על המחיר הזה. זאת אומרת, אתם יודעים שבאמת בשנים האחרונות בציבור הדתי-לאומי, אולי אפילו גם הציבור החרדי, אולי גם הציבור החרדי, כל הכל במקום אחר, יש התעוררות של New Age, של מיסטיקה, של... קוראים פה דברים מאוד מעניינים, אני חושב. זאת אומרת, אנשים שככה צמחו בתוך עולם הלכתי ואפילו מרכזניקי פתאום נוטים לקבלה. חלקם בגלוי וחלקם בנסתר. מי שגלוי אתם מכירים, ומי שלא בגלוי אני לא אספר לכם. התופעה היא תופעה ידועה. כתופעה. ויש אנשים ככה... שוב, ביניהם אנחנו מבורך, אנשים רוצים להתפלל, לא סתם כמצוות אנשים מלומדה, אנשים רוצים להתפלל באמת מתוך התלהבות, מתוך הכרה, מתוך מפגש, שיהיה איזושהי התרחשות בתוך התפילה. וחלו שינויים מהישיבות ועד עולמם של בעלי הבתים, בהחלט יש שינויים. ואם תבדקו מי האנשים שהם קליינטים של בני ברוך וכל החבורות האלה, תראו קהל מאוד מפתיע הרבה פעמים. גם חילוני וגם דתי וגם חרדי, קהל מאוד מפתיע. והבאתי שפלו ערבים שמתעניינים בזה. אז מגיעים לשיעורים. תופעות מאוד מעניינות, תופעות האלה. אבל תדעו לכם שאנחנו בקרוב מאוד נתחיל לרוץ בעקבות, נקבל את המכנסיים ונתחיל לרוץ אחרי עבודה זרה, ואולי אנחנו כבר רצים אחרי עבודה זרה. לדבר הזה יש גם מחיר.
איזה עבודה זו?
מה?
איזה עבודה זו?
מה יהיה בעתיד אני לא יודע.
לא, מה עכשיו?
מה עכשיו?
כן.
תראה, יש כמה תופעות אני חושב. כמה תופעות, ואני אנסה דווקא להצמד לנקודה הזאת של... לכיוון ולדברים שמעלה רב צדוק. מתוך קטעים אחרים שאולי נראה אותם בהמשך. זאת אומרת, רב צדוק בסוף הקטע הראשון אומר ככה בהבלעה, כטעם חכם עדיף מנביא, אבל כידוע לך, הוא מפתח את זה בהרחבה רבה מאוד למקומות אחרים. זאת אומרת, הנפילה הזו של בית שני כביכול, שבאמת בטלה רוח הקודש, שבטלה הנבואה, היא הולידה באמת בחינה של חכם עדיף מנביא. שזה בדיוק מה שהוא שולל כאן. זאת אומרת, אנשים שדווקא מכוח היצירה העצמית שלהם, מכוח השכל שלהם, מכוח המקום היותר פנימי שלהם, שוב, אבל לא מתוך רצון למפגש, ולא מתוך נבואה, ולא מתוך השראה, דווקא מתוך זה נוצרים דברים. זה לא שמפתח גם לגבי חנוכה, וגם לגבי כל מיני דברים. עכשיו, אני חושב שבעקבות זה שהעולם בכללו כבר לא בטוח שחכם עדיף מנביא או חכם עדיף מחוזה כל מקום לפי עולמו, אז גם אנחנו מתחילים כבר לפקפק בדברים חכם עדיף מנביא. עכשיו, אני חושב, שוב, שכאשר יש לך בן אדם שהוא איש מוסרי ואיש טוב ואיש זה, וגם אדם בעל השראה, זה סבבה. חלק מהאנשים שמסתובבים בתוך הקלחת הזאת הם לא אנשים כאלה. חלק מהאנשים האלה הם אנשים שלצד הקריזמה שלהם והקריזמה שגם ממשרים אצל השונים שלהם, היו אצלם, יש אצלם יסודות שליליים מאוד, וכך יסודות שעולים וכך יסודות שעוד יעלו או בינתיים לא עברו לחקירה פלילית ולא לחקירה מסוג אחר. עכשיו כולם מבינים לאיזה רמזים שלהם, יש לי אבים כמו הפיל על החולצה שלך. אני חושב שהדברים ברורים. זה פיל פה מתאים, לא מזהה בדיוק מה זה, אבל זה משהו עווה בכל אופן. כנף, כן, סליחה. זאת אומרת, לפי דקרה. אני חושב שאתה מבין למה אני מתכוון. זה תופעה, זאת אומרת, כשאני מתערב אבינר, פשוט אס-אמס, תגיד לי, לאיזה רבנים יש כוחות? אז אומר, כוחות יש רק לבעלי ההלכה. לרב אליהו עוד יש כוחות, אחרים כבר לא. אני יכול באיזשהו מקום להזדהות עם זה, אנחנו רואים שלא ככה הדברים מתנהלים, ולא ככה גם הציבור מתנהג עם הדברים האלה. מה זה עבודה זרה? מה המשמעות של העבודה זרה? כאילו, רוצה לקרוא, מודע לדברים האלה היטב לנקודה הזאת. עכשיו, למה בחורים בעגל? מה פשר הדימוי הזה של העגל? אז אתה לא כתוב את התורה בצורה ברורה במקומות אחרים, רוב תבואות בכוח שור. עבודה זרה, שוב, מה זה אליל? זה שום כוח, זה קריזמה, זה גילוי של עוצמה, זה גילוי של כוח, יש אנשים שיש להם את הכוחות האלה, הם יכולים לשלוט באנשים אחרים וגם לנצל אותם כספית בדרכים אחרות, כל אחד לפום דרגה דינה. זה חלק מעסקת חבינה הדבר הזה. כשאתה בא ואומר, אתה לא מוציא משהו מהפה אם הוא לא מופיע לך באיזשהו סוג של השראה.
אבל זה משהו מיוחד לדורנו, כאילו שבתא אצלי אולי היה כריזמת שסחף אחריו.
אתה צודק, לא, מי אמר שזה מיוחד לדורנו, אבל אנחנו כבר עברנו שלב. אנחנו היינו בעולם שכביכול נכבש כולו בידי הרציונליות. זאת אומרת שבאמת הנבואה או הכוחות הנבואה התרחקנו מהם עוד יותר. ואז הגיע רב צדוק ואמר מה שהוא אמר, ואז הגיע הרב קוק ואמר דברים אפילו יותר חריפים. מכירים את זה בוודאי. דברים שהוא כותב בזרוני ובמקומות אחרים על חדרת הנבואה, אבל הוא דיבר הרבה על חדרת הנבואה. הוא דיבר לא על חדרת הנבואה כבאופן תיאורטי, הוא דיבר על חדרת הנבואה כדברים שקורים, אולי אפילו קורים לא. זו תופעה שהוא ודאי היטב, שבצד הנביאים מופיעים לביאי השקר. ושוב, האמונה של תצבי היא לא כך מפתיעה אותי, אבל העולם שלנו זה עולם שהרציונליות שבו מאוד התבססה, ופתאום אנחנו מפרד התופעות האלה. זה דבר מאוד, 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 מאוד חזק. שוב, אני גם לא באתי עכשיו לשלול, בדבריי ביקורתיים כרגע לא באתי לשלול אותם. כמובן שנשים לב שרב צדוק לא במקרה אומר שהדברים מתגלים על ידי מנשה, שוב, ולא מתגלים על ידי שלמה. והוא לא אומר, זה מנשה, אז בואו נשפוך את התינוק עם המים. אבל זה מה יש. אם אנחנו רוצים לחדש את הכוח הזה, אז נדע שהדברים האלה הם דברים שאנחנו נצטרך להתמודד איתם. במובן הזה, האמירה הזאת של חכם עדיף מנביא היא אמירה שהיא נתנה ליהדות הרבה מאוד רווחים. זאת אמירה הזאת בעצם יסדה את המונותיזם היהודי במובן שאנחנו מכירים אותו, במובן הרמב"מיסטי שלו, שאומרת, אין הכרת הנוכח. מראה, מה אומר הרמב"ם? שאין ככל, או לא שאין, סליחה. שהכרת הנוכח זה דבר מיוחד, מכיוון שהקדוש ברוך הוא באופן עקרוני הוא נסתר. וראית את החורי ופניי לא יראו. זה מה שהרמב"ם מחדד בתוך האמירה הזאת. אין הכרת הנוכח. חוץ מי. החוץ מי הוא כמובן מאוד עקרוני.
אבל צדוק אומר את זה.
נכון, אני מסכים איתך. אני מסכים, צדוק נמצא במקום מאוד מאוד מורכב בתוך הסיפור הזה. אבל אני חושב שדווקא המורכבות הזאת לעומת האמירות היותר ככה פשוטות של מאה שילוח, אני חושב שהיא באמת היא חומר למחשבה. היא חומר למחשבה לשני הכיוונים. שוב, אני לא אמרתי פה לראות את התינוק עם המים, או את המפלצת עם המים, אני אומר מה שאתם רוצים לקרוא לדבר הזה. לא באתי לעשות את זה.
מפלצת עם היין.
עם היין, כן. לא באתי לומר באמת תבינו מה המחיר ובוא נעבור הלאה. אני גם לא באתי לשלוט את התופעה הזאת של הרבה נקשיב של הבאבות למיניהם ומקביליה לא באתי, וזה ימשיך ויתקדם ובנייך חזונות יחזו, בהחלט ימשיך, לא חושב שזה מחר בבוקר הולך להסתיים בעקבות מפחי נפש כאלה או אחרים. לפעמים אנשים מחפשים שיבוא מישהו משקע וירים את זה מהרצפה, אבל אם יבוא מישהו אחר וירים את זה מהרצפה, אז הוא יזכה להרבה דברים. הוא יזכה להרבה קהלים, הרבה קהל שומעים. הדברים האלה אני חושב שבהחלט הם נמצאים פה, ודווקא בוא נראה את התמונה בכללותה, כמו שאומר רב צדוק, שאין רע בלי טוב וגם אין טוב בלי רע בתוך התופעה הזאת, ולהבין שהמקום הזה שממנו אני מצפה שהברכה תהיה ככה נוכח, זה גם המקום שבו אני עושה את העגל, שזה חד שכמובן מה שלא מצדיק אותו. אבל נבין שזה כאילו המרחב זה המרחב בעצם שאנחנו בתוכו נמצאים, אז אולי אנחנו כן יכולים לוותר על הדרישה הזאת שכל הלכה וההלכה היא תהיה מתוך פגישה, מתוך חלום וכל ושוב, מתת שני, שוב, כשהדברים האלה אינם ונעלמים ונעדרים, אז באמת אנחנו מתקנים פה באיזשהו בעיה. אנחנו צריכים את מנשה שהתגלה לנו בחלום. זאת המורכבות שבעצם, כאילו, זה בעצם שספר של הרב שרלו שנקרא בין משכן לעגל. אז אם תרצו, זה הקווי המתאר שאפשר ככה בעקבות אותה דו ככה לשים פה בתוך האמירות האלה. ואני חושב שבאמת, וזה אני מסיים, זהו לדברים שלא תמצאו אותה בתוך מאה שילוח וגם לא אצל רב צדוק, אבל אני חושב שצריכים להוסיף את ההוספה הזאת לכאן, שבאמת לחבר את האור הזה של הנביא עם האור הזה של החכם, במיוחד במקום הזה האנטי כוחני, במקום הזה המוסרי, זה נראה לי גאולה גדולה לדברים האלה. ומבינים למה אני מתכוון, איפה אני חותר? זאת אומרת שהתנאי לא רק יהיה התנאי עד כמה דברים נמצאים בהתגלות ליבי ולא מנתח לבד, אלא התנאי יהיה גם כאילו איפה הדברים, איזה חברה הדברים האלה מעצבים, כאילו איך אנחנו מנטרלים את האלמנט הכוחני שתמון בתוך הדברים האלה, שזה עוד אתגר מאוד גדול שניצב בפני ההלכה. טוב, יש פה עוד מה להעריך, אבל
הוא לא אומר שזה בלתי אפשרי, שזה בא ביחד.
הוא אומר שזה בלתי אפשרי, אני אומר, אנחנו לא חייבים לראות את זה כמילה האחרונה. זאת אומרת, יש מושג שנקרא מושג של התפארת. התפארת זה יכול להיות לך לאחד ולשלב כמה וכמה דברים. לא צריכים להיבהל לא צריכים לשלול מראש את האפשרות הזאת, למרות שבצד כמובן זה לא יעבור. זאת אומרת, הרבה פעמים מדבר על זה, אתה מבטל יצר עבודה זרה, אז אתה, עוד רוב.
בסדר?
כן. אתה מבטל יצר עבודה זרה, הנבואה גם כמטילה. יכול להיות שאתה יכול לצורת פסטי הציפור יותר מורכבת מתוך הדברים האלה. לפחות בשלב השני, כאילו, משהו אגליאני, כאילו, בשלב הראשון באמת שפיע הדברים, ואז ניתן ליצור להם איזשהו סוג של ניתוק בתוך כי זה, אם התורה, אם אנחנו, אם שתי צבי מופיע עוד פעם וזה שוב הולך, אז מה למדנו? כאילו, בשביל מה עברו 400 שנה בינתיים? אנחנו לא בוחנים את הרבנים הקריזמטיים של היום, באותם כלים שאנחנו בחנו את... אחרי מה שלמדנו מזה, אז מה הועלנו? טוב. תודה רבה.